ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף מם וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משמונה שורות מראש דף מם וו עמוד א'. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים בצד ורואים כותרת, נושא. כתבנו, על פי הגמרא כתבנו, נתחלפו לו כלים בכלים. אדם מסר פריט ביגוד לחיית, למשל בבית האומן, והלכתי לקבל בחזרה את הפריט שמסרתי וקיבלתי ממנו פריט, אותו סוג פריט, אבל לא שייך לי, זה של בן אדם אחר, האם אני אוכל להשתמש בו? או לא עלינו, בבית האבל, הרבה אנשים באו, שמו את המילים שלהם באיזושהי מקום ובא לקח את המעיל ופתאום מגלה שזה לא המעיל שלו. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן, הרי זה ישתמש בהן עד שיבוא הלא ויטול את שלו. אז לפי המקרה הזה תוכל להשתמש עד שהבעלים שלו יבוא ויקח את זה. בבית האבל או בבית המשתה, הרי זה לא ישתמש בהן עד שיבוא הלא ויטול את שלו. שואלת הגמרא, מה ישנה ריש ומה ישנה סיפה? מה ההבדל בין בית האומן לבין שאר מקומות? אמר רב, עכשיו לפני, ייקח כמה שורות אז נקבל הסבר לאותו הבדל, אבל יש כאן מין הקדמה. אז רב מספר לנו, הווה יתיבנה כמי דחביבי, הייתי בישיבה, ישבתי לפני הדוד שלי, זה רבי חייא, הוא בגמרא הרבה פעמים רואים רב מתייחס אליו בשם חביבי, ואמר לי, וכי אין אדם עשוי לומר לאומן מכור לי תליתי. מה שרבי חייא מספר לרב הוא בעצם ההסבר למיוחדות של בית האומן. כי קורה שאדם מוסר פריט שלו לאומן, אם זה עניין של ביגוד, מדובר בחיית, אם זה עניין של עבודת מתכת, אז אולי מדובר בנפח. אנשים מדי פעם מבקשים מהאומן למכור עבורם את החפץ. עכשיו, מה הקשר אלינו? אז אנחנו נסתכל ביחד ברשב"ם, שורה ראשונה מהכי רחבות, מתחת לתוספות. הרי זה ישתמש בהן עד שיבוא לו אותו שנטל תליתו של זה מהאומן, ולא הווה שואל שלא מדעת. זה שאתה משתמש בפריט של מישהו אחר לבינתיים, הוא לא בגדר העבירה של שואל שלא מדעת. זה מצב שאדם שואל חפצים של מישהו אחר בלי הסכמתו. כאן זה לא נחשב כך, כי למפרש לקמי, דעיקה למימה, יש מקום לומר האומן נתן לו זה מדעת. שהאומן בזה שהוא נתן פריט של, שאינו שלו, שלו, שאינו שלה לקוח, זה היה מדעת אותו בעלים של, של הפריט. הרשב"א ממשיך, אמר רב חייא, תם דרשה בא לפרש, מה ישנה מסיפה? וכי אין אדם עשוי וכו'. והלכך, איקה למימר, יש מקום להגיד שאומן מחר תלית אחד שהוא מתקן במצוות בעל הבית שציווה לו למוכרו, וטעה האומן ומחר תליתו של זה, ונתן לו תלית זו מדעת עד שיחזיר לו את שלו. וכיוון דמידעתו נתן לו, מותר להשתמש בה, מה שאין כן בבית האבל ובבית המשתה. כמובן, התנאים שתיארנו עכשיו, שהסברנו עכשיו, הם מיוחדים לבית האומן, לא שייך לבגדים או פוליטים של כל מיני אנשים שמתאספים במקום אחד. עד עכשיו אנחנו חילקנו בין אומן לשאר מקרים. בעניין האומן עצמו אנחנו עכשיו נראה עוד נגיד הגבלות לדין. אמר רב חייא ברייד רב נחמן, לא שנו זה שאמרנו שמותר להשתמש למרות שקיבלת תלית שאינו שלך, אבל קיבלת את זה מאומן, מותר להשתמש, לא שנו אלא אלא הוא, הכוונה שהאומן עצמו נתן לך את התלית, אבל אשתו ובניו לא. אבל אם הלכת לאותו חנות של האומן והוא עצמו לא היה, אלא אשתו או הבנים, והם מסרו לך אותו פריט אבל שאינו שלך, אתה לא יכול להשתמש, כי כשמדובר באשתו ובניו יכול להיות שזה פשוט טעות שהם חשבו שזה שלך בזמן שאינו כן. בניגוד לאומן, כמו שראינו ברשבם, כשאומן נתן לך את הפריט שאינו שלך, יכול להיות שזה פריט שהוא קיבל רשות למכור אותו, ולכן הוא מוסר לך. בזמן שכמובן, כמו שראינו ברשבם, שהוא פשוט טעה ומסר את שלך למישהו אחר. אז לבינתיים תשתמש בתלית, בבגד הזה, מאחר שהאומן עצמו קיבל רשות עליו. והוא נמי לא אמרן, גם כשאתה מקבל מהאומן עצמו לא אומרים שזה מותר לך להשתמש בו, אלא דיאמרלי, אלא בזמן שהאומן כשהוא מסר לך את הבגד הוא אמר תלית סתם, אבל תליתך לא I love תלית ידי הוא. אם האומן אומר קח את התלית שלך, זה לא התלית שלי, אז ההתר הוא רק אם האומן אומר קח את התלית בלי להוסיף שלך או תליתך, רק אז יהיה מותר. בצד בשוליים יש לנו נושא רמאי דפומבדיטה, אומנים שכנראה רוצים לכפור ולא מאפשרים למצב של רעה להיות, שזה קשור לשיעור של דף מ"ה, השיעור הקודם שראינו בזמן שלפי אביי, בזמן שאתה רואה פריט שלך אצל אומן הוא לא יכול לכפור ולהגיד שזה לא שהוא אינו של הלקוח. אנחנו נחזור עכשיו לגמרא. יש עוד לתייחס לסימונים, יש לנו בשוליים המבנה צורת ההרגש, התייחסותם של ארבעה אמוראים להנהגתם של אותם אומנים וטובעיהם. הגמרא, אמר לה אביי לרבה, תא אחווי לך רמאי דפומבדיטה מאי עבדי. עכשיו הביטוי רמאי כמובן יש לו את המשמעות הפשוטה, מה בדיוק הוא רעמותם, זה צריך להמתין לגמרא ופירוש הרשבם. אז מה הסיפור שאביי אומר? אמר לי, בעל הבית אומר לאומן, נכנס לחנות ואומר, אהב לי סרבלי, תביא לי את המעיל שלי. אמר לי, אותו חיית אומר, לא היו דבר מעולם. הלקוח אומר, היית ניסעדי, וחזיו הגבח. כאן צריכים להסתכל ברשבם, 4 שעות מהסוף, תחזיו הגבח, בגד אחד ראו, והוא שלי, ומיועדים, אין מקים בו יפה, אם זה הוא. אז הלקוח טוען שיש לי עדים שראו את המעיל שלי אצלך, אבל לא ב-100% ברור כמו שראינו ברשב"ם. עמלי, אנחנו ממשיכים בגמרא, החיית אומר לו, ההוא, מה שאתה טוען שראו אצלי, אחרינה הוא, אבי, זה מיל אחר, זה לא שלך. אתה, כפי שאמרתי מקודם, לא נתן לי שום דבר. הלקוח אומר, אף קיני ונחזינו. בוא תוציא אותו ונראה. הרשבם, אף קיני ונחזינו. הוצא אותו שירו עדים שאתה אומר אחרינה הוא, ואמת דבריך, או באמת דבריך, והוציא עצמך מן החשד. חזרה לגמרא, אמר לי, האומן אומר, איברה, באמת לא מפיקנה לי, אין לי כל כוונה להוציא אותו. פה הרשב"ם מוסיף את העיקר מבחינת הסיפור של אביי. הרשב"ם אומר, איברה לא מפיקנה לי, באמת לא הוציאנו בשביל טענותיך של הבל, הרי לך ממון אחרים. וזהו הרמאות. זה לא לשם שמיים מתכוון, אלא לגנוב את תלית חברו מתכוון. טוב, אז נחזור לגמרא. אמר רבא, אז שמתם לב שעד עכשיו זה נגיד הסיפור כפי שאביי מספר אותו בקשר לאותם רמאי דפופדיטה. אבל רבא חושב אחרת. אמר רבא, שפיר כאמר לי. האומן אומר דברי טעם. למרות שהם רמאים, אבל הם אומרים משהו שנקרא עיקר הדין. גם אנשים כשרים שבישראל יכולים לטעון כך, כמו שאותם רמאים. מה איתה מה? ממשיכים בעמוד ב'. ראה תניה, או חייבים עזרת הרשב"ם, שורה ראשונה, ראה תניה, ראה תליתו ביד האומן, שרואה עכשיו ובעדים, אבל זה אותו לקוח אינו רואה תליתו ביד זה האומן, וגם העדים כשראו לא הכירו אם זה הוא. מה כוונת רבא? אותו אומן יכול להחזיק כעת בטענותיו, דהיינו יכול לכפור, כי כל מה שאמרנו בדף הקודם, בשיעור שעבר, שאין לאומן חזקה, זה רק בתנאי שהלקוח רואה עכשיו את התלית בעדים ומזהים אותו כתלית של אותו לקוח, אבל זה לא המצב כעת, לכן האומן יכול לכפור. נמשיך. אמר רבשי, ואי חכים, אם התובע הוא עצמו חכם, הוא יכול להפוך את הסיפור הזה לכן מצב של רעה. ושוב פעם, מה זה רעה? כמו שראינו ברשב"ם, שהלקוח רואה עכשיו את התלית שלו עם עדים. ואז ההגמרא אומרת, ואי חכים משווי לרעה. התובע יכול להפוך את הסיפור הזה לטובתו. דאמר לי, אותו לקוח אומר, עמי תפיסת לי, למה אתה מחזיק בתלית שלי? לאו משום דעית לך גבי, נכון, זה בגלל שיש לך טענה ממוני כלפיי, תביעה כספית עליי. השתה אפקינו ושיימינו, שקול את דידף ושקול ענה דידי. תוציא את הטלית עכשיו שנראה אותו, נעשה עליו שומה. וענה, לפי מה שאני חייב לך אני אתן לך, ואתה תיתן את שלי. הרשב"ם, לאו משום דעית לך זוזי גבי, ואתה ירי שלא אכפור בך, איני כופר בך, ואף אתה אל תכפור לי, ולעקבה בהתר כנגד מה שאני חייב לך, אף כה תוציא אותו בפני בני אדם שבקיאים בשומה, ונשיימי, ואנחנו נערוך שומה, ושקול דידך, ואחזר לי המותר אם יש יותר. ואז אנחנו נעשה את השומה, ואני אשלם לך, ואתה תיתן לי את שלי, ואם יש איזו עודף, דהיינו שהבגל הזה שווה יותר ממה שאני חייב לך, אז אני אתן לך מה שאני חייב לך, ואתה תחזיר לי את העודף אם יש. חזרה לגמרא, אמר לי רב אחא ברי דרב אביה דרב אשי, מצי אמר לי האומן גם בזה יכול לענות ללקוח, לא צריך נא לשומה דידך, אני לא צריך את השומה שאתה רוצה לערוך עכשיו, כבר שמוע כמי דגמך, כבר שמוע אותו אלו שקדמו לך. הרשב"ם אומר מצי המלא, כלומר גם האומן כל שכן שיערום הוא מכיר באומותו ויאמר, הוא יענה לאותו לקוח, לא צריך לשום הדידך, כבר שימו הראשונים לפני בוח, ואין שווה כלום יותר מן החוב שאתה חייב לי. אז אני, לפי דבריך, אני מתכוון להמשיך להחזיק בפריט שלך, ובזה שולם החוב שלך. ומה שחשוב בענייננו, שבסופו של דבר האומן יכול לסרב מיצירת מצב של הלקוח יהיה בגדר רעה, שאז האומן לא יכול לכפור. בצד, בשוליים, יש לנו נושא אריס שאין לו חזקה, והיינו באריסי בתי אבות. מה הכוונה של אריסי בתי אבות? עוד מעט אנחנו נראה בגמרא ורשב"ם מה מדובר. אריס אין לו חזקה, מדובר פה על אריסים שיודעים בו שהכניסה שלהם לאותם נכסים שהם מפתחים, אותם שדות שהם מטפלים בהם, יודעים שהוא נכנס לשם בתור אריס. אז למרות שהוא עובד שם שנה אחר שנה, כבר אפילו הרבה שנים, הוא לא יכול לטעון לקוח הוא בידי שאני קניתי את זה. שורת הגמרא, עמי, למה אין לו חזקה? עד העידנה פלגה ואשתה כולה, עד עכשיו הוא עבד בשדה ולקח חצי מהיבול, עכשיו עברו כמה שנים שרואים אותו לוקח את כל היבול, זה לא מראה שזה שלו, כי אם הוא היה אריס הוא היה מחלק את היבול חצי לו וחצי לבעל הבית. אז מה כוונת המשנה שאריס אינו חזקה? אמר רבי יוחנן בריסי בתי אבות, רשב"ם, אמר רבי יוחנן מתניתים בריסי בתי אבות מהירים, שרגילים לשמור שדות של משפחה זו מעולם, הן ואבותיהן בריסות, ולא היו יכולים להחליפו בריסים אחרים. ואותן הריסים נוהגים לאכול כל הפירות, שניים, שלושה שנים, שתיים ושלוש שנים, ואחרי כן יאכלו הבעלים כמו כן. היה להם, נגיד, מחזוריות או סיבוב בהנהגתם באכילת הפירות. הלכך, אין להם חזקה, אבל שאר ריסים יש להם חזקה. נחזור לגמרא. אמר רב נחמן, אריס, ורשב"א מציין אריס של בתי אבות, מה שהסברנו עכשיו, אלו שעובדים בשדות האלו שנים אגבי שנים, אריס כזה שהוריד אריסים תחתיו, הוא ביקש, הוא העסיק אריסים אחרים למשך שלוש שנים. אותם שנים שהיה מצופה שהאריס הזה יאכל, כמו שראינו מקודם, במשך אותם שלוש שנים הוא העסיק אריסים אחרים במקומו, והוא עצמו לא עבד איתם כלום. אם יש דבר כזה, אם יש תופעה כזאת, יש לו חזקה. מי טיימה? למה במקרה כזה, בצורה כזאת, אותו אריס יכול להשיג חזקה? תשובה, דלא עביד איניש דנחתי אריסי לערי ושתיק. זה לא מקובל אצל בעלים של שדות להוריד אריסים זרים, שירדו אריסים זרים שהוא עצמו לא מעסיק אותם וימשיך לשתוק. הרשב"ם, יש לו חזקה, רשב"ם שתי שורות מתחת לגמרא, דלא עביד בעל הבית דנחתי אריסים נוחים בערי ולא רשותו ושתיק. למה? שמה יקלקלו שדותיו, אלא אם כן עושה אריס עצמו עמהם ורואה מה הם עושים כדי לקמי. והדגשנו שפה מדובר שאותו אריס של הבית הוא לא עשה כלום איתם. אז יש כאן מצב שיש אנשים מבחינת הבעל הבית, מי שעובד כעת בשדה זה אנשים שהוא הבעל הבית לא מכיר. אז איך זה שעברו שלוש שנים והוא שתק? כנראה שאותו אריס בית אבות קנה את השדה מאותו בעל הבית. ממשיכים בגמרא, אמר רב יוחנן, אריס שוב פעם של מה שתיארנו מכל בתי אבות, כמובן לא להתבלבל בתי אבות פה לבתי אבות שאנחנו מכירים. לא, שוב, זה אדם שהוא ומשפחתו עבדו במשך שנים רבות בשדות של אותם בעלי בתים. אז אחד כזה שחילק לאריסין, אין לו חזקה. מה קרה פה? מה זה שחילק לאריסין? הוא מסר עבודות לכמה וכמה אריסים, ושוב פעם, העיקר נמצא ברשב"ם, שגם הוא עצמו עבד איתם. אז הגמרא אומרת, אין לו חזקה. למרות שאם היו, כמו המצב הקודם, שהוא הוריד אנשים במקומו, יש לו חזקה פה? לא. כי ברגע שהוא עצמו עסוק איתם בטיפוח השדה, בעל הבית לא יקפיד וישתוק, ולכן כל מצב שלא מגרה בעל הבית למחות, אז אי אפשר ליצור חזקה. הגמרא עצמה אומרת בקיצור, מי טיימה, למה בעניין הזה של אריס שחילק לאריסין, למה אין חזקה? אמור, אנחנו יכולים להסביר שתיקת בעל הבית לא כהסכמה על איזושהי מכירה, אלא אלמניה באלמה שביועה. כוונה, רשות ניתן לאותו אריס בתי אבות להוריד עוד אריסים להכיר מעליו התירחה. המילה האומניה קשור לעניין של קבלת רשות. בצד יש לנו נושא, האם אלו, כוונה דלקמן, יכולים להעיד כנגד המערער. מערער זה אדם חיצוני שבא וטוען שהוא שלו. והשאלה פה, האם למשל אריס יכול להעיד לטובת בעל הבית נגד מערער חיצוני? האריס הרי הוא קשור לבעל הבית. אם בעל הבית שלו יפסיד, האם זה יגום הפסד לאריס? ואם כן, אז הוא נוגע בדבר, לא יכול להעיד. אז אנחנו צריכים לברר את זה, האם אריס יכול להעיד לטובת בעל הבית? ערב, האם הוא יכול האם הוא יכול להעיד לטובת לווה, ללווה? זאת אומרת, יהיה איזו נכס שיש בידי הלווה, ואדם זר, אדם חיצוני בא ותובע בעלות על אותו נכס, האם הערב של אותו לווה יכול להעיד לטובת הלווה, או נגיד שהעריב הזה הוא נוגע בדבר? מלווה ללווה, מה הדין אז? לוקח ראשון ולוקח שני. בעניין לקוחות ושיעבודי קרקע, אם יש איזו מוכר אדמות שהיה עליו חובות לשלם, והוא מכר שדה באלף ניסן לפלוני, ושדה שני מחר באלף אייר לפלוני אחר, האם זה שקנה ממנו את השדה באלף ניסן יכול להעיד לטובת מי שקנה באלף אייר מול איזו מערער שטוען נגדו? או שיכול להיות שאותו לוקח נישון הוא נוגע בדבר, כי אם הלוקח שני יפסיד, אז הוא יפנה לאותו לוקח ראשון לקבל פיצוי. קבלן, הפירוש המילה קבלן קשור לערבות, אנחנו נתייחס לזה תוך כדי לימוד הגמרא. עכשיו הגמרא. שלח לי רב נחמן רב חיסדא לרב נחמן ביעקב, ילמדנו רבנו, אריס מעיד או אינו מעיד? האם אריס יכול להעיד לטובת בעל הבית שלו מול מערער חיצוני או לא? הוויתיב רב יוסף קמי, אמר לי, הכי אמר שמואל, אריס מעיד ותניא אינו מעיד. לא קשה, אין כאן סתירה בין דברי שמואל לברייתא. הדאיקה פירה בערה, הדלקה פירה בערה. אם יש באותו שדה פירות, אותם פירות שהאריס הזה טיפל בהם, טיפח אותם, אז אם הפירות עדיין בשדה, הוא לא יכול להעיד, כי הוא נוגע בדבר. שאם המערער יצליח להוציא את השדה, אז האריס לא יהנה מהיבול, כל העבודה שלו ילך לטמיון. אבל אם האריס כבר לקח הפירות, דהיינו המצב של לק הפירות בערה, מבחינת האריס זה לא משנה אם הבעל הבית ינצח או המערער ינצח. הרשב"ם מרחיב דיבור שאולי תשאל, אם המערער ינצח, אז האריס לא יהיה לו שדה לעבוד, יהיה בלי עבודה. הרשב"ם מתרץ אל דאגה, האריס ימצא, יש הרבה שדות שהוא יכול למצוא עדיין לעבוד אצל אחרים. סימן מאוד מיוחד, נגיד עמלק סימן, האותיות של המילה עין, מם וכולי, יודגשו בתוך הטקסט של הגמרא, של הגמרות המסומנות, ותראו על מה מדובר. יש כאן רשימה של אנשים, ערב, מלווה, זה כבר עין ומם עריב ומם מלווה, לוקח וזה הלמד, וקבלן יופיע בראש דף מם זין. תנו רבנן, עריב מעיד ללווה. במשך הברייתא הזאת אנחנו נראה קטעים בסוגיים, אין צורך לדלג עליהם, רק שנבין שאלו הם הסברים של הגמרא בתוך המקור התנאי. מבחינת אורך המקור התנאי הוא יחסית קצר, יש את הרשימה ריב מיד ללווה, מרווה מיד ללווה, לוקח ראשון מיד לוקח שני, ובראש עמוד ב' מ' ז' עמוד א' קבלן וכו'. וכל אחד מקבל הסבר מיידי מהגמרא. הריב, אמרנו, מעיד ללווה. והוא, וזה בתנאי, דעית לי אור האחיתי, שיש ללווה אדמות נוספות, שמהם יוכל המלווה לגבות חובו, ובכך ניצל הריב מצורך לשלם עבור חובותיו של אותו לווה. אז אם יש ללווה שדות נוספות, אז אין בעיה לעריב לשמש כעד לטובת הלווה נגד נגד זה המערער על שדה ספציפי. מלווה מעיד ללווה, שוב פעם מתעורר השאלה איך זה יכול להיות שמלווה מעיד לטובת הלווה נגד מערער, זה מוכר חיצוני. אם הלווה יפסיד את השדה, מאיפה יגבה המלווה את חובו? אז אנחנו מסבירים, והוא דעית לי אור האחיתי, אם ללווה יש אדמות נוספות, אז למלווה אין דאגה מבחינת החוב שלו, יגבה מהשדות הנוספות, ו השדה הזה הספציפי שעליו יש מוכה, המלווה לא נחשב נוגע בעדות כלפיו. דוגמה שלישית, לוקח ראשון מעיד ללוקח שני. נראה ברשבם מה הסיפור פה. בשורות הכי רחבות מתחת לתוספות יש רשבם, לוקח ראשון מעיד לוקח שני, כגון ובין שמחר שדה אחת ללוי, ואחר כך שדה אחר ליהודה. אז יש לנו, לוי הוא לוקח ראשון, יהודה לוקח שני, ואת אין יש מאמר מערער על של יהודה. ובא מי שלמחות על בעלות של יהודה באותו שדה שהוא קנה מרובין. ומה המערער אומר? לומר, גזלה ראובן ממני. אותו שמחר לך יהודה את השדה, זה ראובן הזה הוא גזלן. מעיד לו לוי ליהודה. דהיינו, לוקח ראשון, לוי, הוא יכול להעיד ללוקח שני, ומעיד לו שהיא שלו ולא של המערער. אבל זה בתנאי, והוא דעית לי ליהודה עוד קרקע אחרת שלקח מרובן, שיוכל בעל חוב דרובן לגבות חובו הימנה, כדין בעל חוב שגובה מלוקח אחרון, ואם אין לו גובה מי שלפניו. זה פרוצדורה ידועה בעניין שיבודי קרקעות, שאם מישהו לבא כספים ובינתיים הוא הספיק למכור הנכסים, אותו מלווה, אותו בעל חוב של המוכר, אם אין למוכר שהוא הלווה, אם אין לו מזומנים, מה עושה הבעל חוב? הוא הולך לאלו שקנו אחרון. מה יהיה עם אותו אחרון? מה שהוא קנה זה לא מכסה את החוב, אין, או זה כבר אינו בר השגה. אז אותו מלווה יפנה למי שקנה לפניו. בסיפור שלנו, אם אין ליהודה מה לשלם לטובת החוב של ראובן, אז המלווה יפנה ללוי שקנה לפניו. כל כך הרשמן משיך, כיוון דעית לילי יודע עוד קרקע אחרת המשועבדת לבעל חוב דירובן. אמרנו שאותו אם אותו יהודה קנה כמה קרקעות מרובן, אז זה טוב מבחינת לוי, הוא לא עומד בסיכון גבייה. אינמי, יש לו לרובן קרקע אחרת בת חורין. בת חורין כוונה דבר שהוא עדיין ברשותו, לא מכר אותו, דלהדר על הבעל חוב דידי, אז הבעל חוב עדיין יתפוס את זה כתשלום החוב. ואם אלו, אם אנחנו יכולים למלות את התנאים האלו, מצי לוי לעשות די ליהודה אך קרקע דלב נוגע בדותו, ואפילו מפיק לי מערר מיהודה לא רתיק בעל חוב דירובן וטריף מלוי, אלא מקרקע אחרת שיש לו ליהודה מרובן, או לקרקע אחרת שיש לו לרובן עוד, כמובן, מה שאמרנו קודם, בן חורין. אבל אם לקה קרקע אחרת, אם אין ליהודה עוד קרקע, או אין לרובן עצמו עוד קרקע, לא מעשיד לוי ליהודה, למה? מפני שמעמידה לוי בפני בעל חוב דירובן. ככה הוא מבטיח שאותו ברחוב יהיה לו מקור לגבות מיהודה, אבל אם המערר ינצח, אז זה מראה שמה שהיה בידי יהודה זה לא היה צריך להיות שם מלכתחילה. אז אם אמרנו אם אין ליהודה עוד קרקע, לוי לא יכול להעיד, כי הוא מעמיד את השדה הזה שבידי יהודה בפני ברחוב דירובן, פן יבוא ויתרוף הימנו. ודווקא לוקח ראשון אין מעיד ללוקח שני, איך הדלת להר החיתי, אבל לוקח שני מעיד ללוקח ראשון וכולי. אנחנו כעת נחזור להגמרה שלנו. אז הדין האחרון שראינו, שלוקח ראשון יכול להעיד לטובת לוקח שני, והוא דעית להר החיתי, בתנאי שיש עוד קרקע שאותו לוקח שני קנה מהמוכר, או יש למוכר עצמו שהוא לבא כספים שיש לו עצמו עוד קרקע. במצבים כאלו אמרנו שהלוקח ראשון אינו נוגע בדבר בכך שהוא מעמיד השדה בפני בעל חובו, כי אותו בעל חוב יהיה לו אפשרויות נוספות לגביית החוב בלי לפנות לאותו לוקח ראשון. נמשיך בגמרא בראש דף מם זין. קבלן, לא הסברנו מה זה, אמרי לה מעיד, הוא יכול להעיד ללווה, ואמרילה אינו מעיד. מה זה קבלן? זה לא מה שאנחנו היום קוראים קבלן, אלא רשב"ם, שורה ראשונה, קבלן, ערב קבלן, שקיבל, המילה קבלן, הכוונה שקיבל המעות מידו של מלווה ונתן לידו של לווה. במקום ערב רגיל שהוא לא פיזית מעורב במסירת ההלוואה, הוא רק מבטיח למלווה שאם הלווה לא ישלם אז אני אשלם במקומו. פה מדובר שאדם שפיזית לוקח את הכסף מהמלווה ונותן אותם לידו של הלווה, וזהו דינו, וממה שיוצא המלווה יפרע תחילה. זה מה שמיוחד את ערב קבלן, ש המלווה עצמו יכול לפנות לתשלום החוב שלו לאותו שמשמש כקבלן, כערב קבלן, בלי לפנות בכלל ללווה ממש. מה יהיה אחר כך? אז אותו ערב קבלן יפנה ללווה לקבל חזרה את הכסף. אבל הרב סתמה, ממשיך הרשב"ם, אין תובעין לרב תחילה עד שיעמיד מלווה ללווה בדין ויחייבו לשלם ואין לו מה לפרוע ואז יגבה מן הרב. אז חזרה לגמרא, מה הדין של קבלן להעיד לטובת הלווה מול מערער, מערער חיצוני? אז ראינו במקור שתי דעות. הגמרא ממשיכה, אמרי לה מעיד כערב דמים. יש כאלו, יש אומרים שהוא יכול להעיד כמו אמרנו ש, מה שאמרנו מקודם, שערב יכול להעיד לטובת הלווה עם התנאים שלמדנו כבר. ואמרי לה אינו מעיד. הרשב"ם, ואמרי לה אינו מעיד, דאקתי נוגע בעדותו. עכשיו הרשב"ם יסביר עכשיו מה שהגמרא אומרת שלא קראנו עדיין, אבל שהגמרא אומרת בקיצור, למה הרב קבלן לא יכול להעיד לטובת הלווה? כי בכל מקרה הוא נוגע בעדות. דניחא ליה דנוקמא תרוויו ארתא בידי דלווה. נוח לו שהלווה הזה יחזיק בכמה סוגי קרקעות. בניגוד למקרה של הרב, אמרנו שאם ברגע של הלווה יש עוד קרקעות לתשלום החוב, לא אכפת לו לערב אם המערר ינצח ויוציא מידי הלווה הקרקע שלו והם מתווכחים, כי יש עוד שדות, עוד שדות לתשלום החוב, ובכך הערב ניצל מלשלם. פה שמדובר בערב מיוחד, ערב קבלן, לא מספיק שיש לו זה לא משחרר אותו מנגיעה בעדות רק בגלל שיש לאותו לווה כמה שדות. למה? כי לערב קבלן נוח לו שישאר בידי הלווה כמה שדות. כי היכי דלב אולי הרי טובה, זיבורי ובינוני, שיהיה לו כמה סוגי אדמה לאותו לווה. זיבורית סוג ירוד, בינונית, כמו שמשמע באמצע. דחיית המלווה למקווי בינונית, דקבלן, כדין בעל חוב שדינו בבינונית. כשאדם חייב כסף למישהו, אותו מלווה יש לו זכויות לגבות הסוג הזה, הסוג האמצעי. ואמרנו מקודם שמלווה יכול לפנות מיד לקבלן, לערב קבלן, לא צריך לטרוח ללכת ללווה. אז כשיבוא בעל חוב לגבות את חובו ויפנה לקבלן וירצה לקחת את הבינונית של הקבלן למלא, אז אם ללווה ממש יש כמה סוגי אדמה, הוא יכול להגיד, אתן לך בינונית תלווה, אני אעביר לך בינונית שמגיע לך, אבל הבינונית שלו. ולכך הווה נוגע בעדות. תהי לא הווה ללווה בינונית לא לגבי מלווה אלא מבינונית לקבלן. אם בוא נגיד שהלווה מפסיד הבינונית לטובת המערער והמלווה מצפה לקבל בינונית, מאיפה הוא יקבל בינונית? הבינונית של הערב קבלן. אז הוא לא רוצה להפסיד את השדה שלו. שוב פעם נקרא, לא הווה ללווה בינונית לא לגבי מלווה אלא מבינונית לקבלן, דאחי הווה דינה דלכל מן דבי תבע ברשע. אבל בערב סתם, לקה למימר הכי דחור, כמה דעית לילה לווה למפרע מידי. בעניין ערב סתם, ערב רגיל, כל זמן שללווה יש איזושהי שדה, אפילו בזיבורית, לאו כל כמיני דמלווה למהדר גבי ערב. זה לא ביכולתו של המהווה לפנות לערב, כי לקיימלן במחילתן לא ידבע לערב תחילה. אבל כשמדובר בערב קבלן, מאחר שהמהווה יכול לפנות ישירות לאותו סוג ערב, זה אינטרס גבוה לאותו ערב קבלן שימצא אצל הלווה כמה סוגי שדות, שבמקרה כזה ערב קבלן יכול להפנות את את הבעל הבית, את הבעל חוב, את המלווה, לגבות מהבינונית של של הלווה. נחזור לגמרא, כי לא קראנו את השורות האלו בתוך הגמרא, ראינו הסבר שלהם כבר, ברשב"ם. אז אמרנו שיש דעות שאומרים שערב קבלן לא יכול להעיד, כי הוא נוגע בעדות. דניחא לי, כוונה, זה נוח לו לקבלן, דלהבו בידי שישאר ביד הלווה תרוויו. שני סוגי אדמה, לא רק זיבורי, גם הבינונית, ושאותו לווה לא יפסיד את הבינונית לטובת מערער. דחייתי בעל חוב, מי דבי שקיד, כי אז כשהמלווה יבוא לגבות חובו, ויכול להיות שיפנה ישירות לערב קבלן, אותו ערב קבלן יכול, כמו שראינו ברשב"ם, יכול להפנות את המלווה, מגיע לך בינונית, קח את הבינונית של אותו לווה ותעזוב אותי. אז לכן נוח לו לערב קבלן ש יישאר לו כל מיני סוגי שדות בידי הלווה, ובכך הוא מגונן על עצמו, ולכן הוא נוגע בעדות, לא יכול להעיד לטובת הלווה מול מערער. עד כאן שיעורנו להיום.